כאן רשת בית. שאול אמסטרדמסקי. כאן רשת בית.
היי, בוקר טוב, אתם על משחקי הכיס, אני שאול אמסטרדמסקי, אנחנו כמו כל יום חמישי כאן ברדיו, הפעם זה רק אני, ליאל קייזר החליטה שהיא מצטרפת לסטטיסטיקת המאומתים, אז היא יושבת בבית ומקשיבה לנו, היי ליאל, מקווים שתרגישי טוב ותצטרפי אלינו במהרה. אנחנו היום, כמו בכל שבוע, נסכם עבורכם את השבוע הכלכלי שהיה. יש הרבה דברים שקורים בכלכלה, לא רק האומיקרון. אם כי נדבר גם על זה, אנחנו תכף נארח כאן את מנכ"ל הדואר, ואני אשאל אותו בשמכם, איפה החבילות שלנו ולמה הן לא מגיעות? ויותר מזה, איך החברה הזאת מתכוננת להפרטה, כי שר התקשורת יועז הנדל החליט שהוא לוקח את החברה הזאת לבורסה ומנסה להפוך אותה לפרטית. אנחנו ננסה לדבר גם על מחירי הנפט ואיך יכול להיות שהם עולים אם כל העולם כולו מתמודד עם גל אומיקרון אחד גדול שבעצם מקטין את הפעילות הכלכלית. נבדוק גם איך נראה הגל הזה או איך נראית הפעילות הכלכלית במדינות שמקדימות אותנו מבחינת שיא הגל. נדבר עם ישראלים שנמצאים בבריטניה ובהולנד, אבל לפני כל אלה, כמו בכל שבוע, מספר אחד שעשה לי את השבוע, כי רק אני פה באולפן, והמספר הזה הוא 116 מיליארד שקלים. הדבר הזה, המספר הזה, הסכום הזה, זה סך המשכנתאות שהציבור הישראלי לקח בשנת 2021. המספר הזה הוא מדהים, זה שבר את כל שיאי המשכנתאות שלקחנו אי פעם, ויותר מזה, זה 50% יותר משכנתאות, זאת אומרת, בשווי המשכנתאות, שהציבור הישראלי לקח לעומת שנת 2020. זאת אומרת, מ-2020 ל-2021, שווי המשכנתאות של הציבור הישראלי, שווי החובות שהציבור הישראלי לקח בשביל לקנות דירות, גדל ב-50%. אם הייתם צריכים איזשהו מספר שימחיש לכם את טירוף הנדלן שעובר על מדינת ישראל בשנה האחרונה, המספר הזה בעיניי ממחיש אותו הרבה יותר מכל דבר אחר. שיהיה בהצלחה לכל האנשים שלקחו משכנתה להחזיר אותה בזמן. באמת, בלי ציניות, אני לא מהאנשים האלה, אנחנו גרים בדירה בסחירות, אבל באמת המספר הזה הוא בלתי רגיל בעיניי. אוקיי, האנשים שעוזרים לי לעשות את התוכנית הזאת היום הם האורח שלנו והמפיק נדב רוזנצוויג, הטכנאית שלנו היא קרן בר, והנה אנחנו מתחילים. ואנחנו מתחילים היום עם נושא שקרוב לליבי במיוחד, ואני בטוח שהוא קרוב גם לליבם של מאזינים ומאזינות רבות, דואר ישראל. בוקר טוב למנכ"ל הדואר, דני גולדשטיין.
בוקר טוב שאול, בוקר טוב לך ולמאזינים.
דני, אנחנו תכף נדבר על ההפרטה המתוכננת של הדואר, ששר התקשורת יועז הנדל ממש דוחף במלוא הכוח, אבל לפני זה, לפני הכל, אני רוצה שתדע, שתוך כדי שאנחנו מדברים, אני מחכה לחבילה שהזמנתי מאמזון, והיא לא מגיעה אליי. היא הגיעה לארץ נורא נורא מהר, ומאז עבדו עקבותיה. ואם אני לא טועה, אתם הספק המרכזי של המשלוחים של אמזון בישראל, אני צודק?
קודם כל אתה צודק שאנחנו הספק המרכזי של אמזון בישראל, אבל אני גם רוצה להגיד לך שרמת השירות שלנו מול החבילות של אמזון, ובכלל, החבילות בכלל, היא מדהימה. אנחנו עוקבים כל יום יחד עם אמזון על רמת שירות, יש לנו קונטרול טאור משותף, אנחנו מגיעים ל-99%, 98-99% הספקה בזמן.
אז רק החבילה שלי שהיא באחוז הזה שלו? כי דני, אני בטוח שיש עוד מאזינים ומאזינות ששומעים את זה עכשיו ותולשים את השערות שלהם אל מול זה שאתה אומר שרמת השירות היא מדהימה.
תראה שאול, אני אגיד לך משהו. תמיד השיחה מתחילה בצורה הזאת. אני חייב להודות שתמיד יש בעיות ותמיד אפשר לטפל בהן, אבל 99% מהלקוחות שלנו מקבלים את החבילות לא רק בזמן, אלא הרבה יותר מהר ממה שקיבלו את זה בעבר. למשל, השירות של אלי אקספרס, שהיה בזמנו חודשים, מגיע היום תוך עד 12 יום ללקוחות. בשיטות שונות, בצורות שונות, אנחנו רואים את זה, הכל מבוסמך אצלנו, הכל נבדק אצלנו, יש לנו מערכות ביזנס אינטליג'נס שבודקות את זה יום-יום, שעה-שעה. עכשיו, ספציפית הנושא הזה שאמרת, שתמיד אתה מתחיל איתו גם בשיחה הקודמת, כן. זה בסדר. אבל אם תיתן לי את הנתון הזה, אני מבטיח לך שעוד לפני שתשדר את השידור, אני יכול להגיד לך בדיוק איפה חבילה, ומתי נמסרה או לא נמסרה, ומתי היא תגיע.
אוקיי.
אני די בטוח במה שאני אומר.
אנחנו ננסה את זה אחרי זה, בסדר. דני, תגיד, יש לי שאלה. למה צריך להפריט את הדואר? כלומר, להפוך אותו לחברה פרטית, במקום חברה ממשלתית, שתהיה של איזשהו משקיע, בשביל שהוא יהיה חברה טובה מאוד, שיהיה חברה מוצלחת מאוד, רווחית מאוד. למה?
לא, אז רגע, נחלק את זה לשניים. קודם כל, אתה יודע את דעתי, כי כבר עשינו תוכנית אחת, ויש פודקאסט אחד שלפני שנה, ואמרתי לך את דעתי. אני חייב להודות שהדואר, הוא נמצא במגרש משחקים עסקי תחרותי, אולי אחד הכי תחרותי שיש במדינת ישראל. הוא עולם הלוגיסטיקה, עולם המסירות של החבילות, עולם הסחר המקוון, ועולם הבנקאות, וזה עולם מאוד תחרותי.
Okay.
כדי להתמודד בעולם תחרותי כזה, אתה צריך שיהיה לך כלים תחרותיים, אתה צריך שיהיה לך אפשרות להתמודד עם המתחרים, אתה צריך שיהיה לך אפשרות להתקדם מהר, לתת שירות טוב ללקוחות.
כמו מה למשל, תן לי דוגמה.
אתה יכול, אם אתה צריך לקבל החלטה על כניסה לתחום מסוים, לקדם טכנולוגיות מסוימות, תהליכים פה הם תהליכים ארוכים, ההשקעות הן השקעות שאתה צריך לממן מכיסך, ולא, אין לך בעלים שמסתכלים על זה במבט אסטרטגיה ארוך טווח, ואומרים, אוקיי, בוא ניקח את החברה הזאת קדימה למקומות אחרים, לחזון אחר, ולכן הדברים הם יותר איטיים, יותר בירוקרטיים, וכשהמתחרים שלנו הם קלי רגליים.
אז אני אשאל את
זה. מהלך מצוין.
הבנתי.
זה מהלך מצוין של שר התקשורת. מהלך מצוין.
להפריט את הדואר, למכור 40% ממנו.
לא בגלל, לא דווקא בגלל שבעל הבית פרטי יעשה את זה יותר טוב ממה שאנחנו עושים, אלא בגלל שבעל הבית פרטי חושב אחרת, הוא מסתכל קדימה, הוא רואה בדואר כערך מוסף לעסקים שלו. ויותר מזה, בתוך התהליך הזה קורים עוד כמה דברים. יורידו רגולציה, ישנו, תהיה גמישות מחירים, יאפשרו לנו לנהל מוצרים חדשים.
מה זה אומר? אני צריך שתסביר עבורי ועבור המאזינים והמאזינות, מה זה אומר למשל, להוריד רגולציה ולתת גמישות מחירים?
יפה, אז עכשיו, מה זה רגולציה? רגולציה, אנחנו מחויבים להחזיק סניפים כל כך וכך במטרים, אנחנו מחויבים להחזיק את הדור פתוח עד שעה מסוימת, אנחנו מחויבים להגיע לכל יישוב בצפון ובדרום 1200 יישובים כל יום, אולי פעמיים ביום.
כלומר, את הדברים האלה אתה אומר צריך לבטל, צריך לסגור סניפים, לצמצם ולא להגיע. אז מה כן?
לבלוט את זה נכון, לא לבטל בכלל, אנחנו רוצים לתת שירות, אבל לתת שירות הזה נכון על פי הצרכים, על פי ההתפתחויות ועל פי השינויים שקורים בעולם, שהופך להיות דיגיטלי ופחות פייפר. אז אנחנו את כל הדברים האלה יכולים לעשות, אני מניח שזה יהיה חלק מהתהליך, והוא גם קורה במקביל, כי אני במקביל להפרטה יש גם את הדיונים על ועדת רוזן וועדת הכלכלה. אז שם יש מחשבה על כניסה לתחרות. הרי הדואר היום לא יכול להתחרות אפילו על המכתבים. הוא במחיר מפוקח, כשהמתחרים שלנו יש להם מחירים גמישים.
אז שוב, אני רוצה להבין אותך. אתה אומר, בשביל שאיזשהו משקיע פרטי ירצה להיכנס לעסק הזה, שנקרא דואר ישראל, הוא צריך לדעת שהוא כמשקיע פרטי יוכל, למשל, להפסיק להגיע בתדירות הזאת ליישובים רחוקים ממכתבים, ואו להעלות את המחיר של מכתבים ליישובים רחוקים, ודברים, אולי גם לצמצם את מספר הסניפים, אולי למכור סניפים, כי בסוף זה נדלן. זה כל מה שצריך בשביל, או אלה הדברים שצריך בשביל שמשקיע פרטי ירצה להיכנס לדואר?
לא, מה פתאום, זה רק חלק מהתהליך. אני אגיד לך שמשקיע פרטי יכול להיכנס לדואר, ולהסתכל על זה מכמה בחינות. אחד, זה חברת הלוגיסטיקה הגדולה בישראל. שתיים, היא מובילת שוק בתחום האי-קומרס, בתחום הסחר המקוון. אנחנו היום מחזיקים משהו כמו 90% מהשוק, לא בגלל שאנחנו, אנחנו בכלל לא מונופול, אנחנו בנינו את זה בארבע אצבעות, ואנחנו מתחרים בשוק הזה.
90% מהחבילות שמגיעות לישראל או שמסתובבות בישראל זה דואר ישראל?
מחול, כן. ואנחנו עושים את זה מצוין, ולכן אנחנו מקבלים עוד ועוד בחברות עובדות איתנו. יש לנו קרוב ל-4-5 מיליון לקוחות, לא שבועים, אלא לקוחות נהנים שעובדים איתנו, ואנחנו משפרים את השירות אליהם כל יום וכל הזמן, אנחנו כל הזמן נמצאים ברמה של מצוינות ושיפור השירות. ויש לנו מערך ביג דאטה אולי הגדולים במדינה, שנותן לנו אפשרות להבין, לדעת, ונתח את הדברים האלה, ודרך זה לבנות את אחד מה... את החברות העסקיות הטובות במדינה. אלה דברים שיהיה קל יותר לעבוד עם משקיע פרטי, וזה לדעתי מה שיקרוץ למשקיעים הפרטיים. במקביל, צריך להוריד את הרגולציה, צריך לתת לחברה קלות רגליים, וצריך לתת לה אפשרות למכור מוצרים חדשים, ולתת, ולהיכנס...
ואגב, למה צריך, סבב, הבנתי את החלק של ההשקעות וכו', אבל כל הדברים האלה של הרגולציה וכו', זה לא נשמע שצריך משקיע פרטי בשביל זה. אני שואל את הדברים האלה כי אני מנסה להבין פשוט, איך ייראה הדואר בעידן שבו הוא יהיה פרטי? כי אני בטוח שיש הרבה מאזינים ומאזינות ששומעים את השיחה הזו ועוברים לעצמם, וואלה, אנחנו לא בטוחים שאנחנו רוצים שהדואר יהיה פרטי, כי אם זה יהיה כרוך בצמצום של כל מיני דברים, והעלאת מחירים של כל מיני דברים, אז אולי עדיף שישאר ממשלתי.
קודם כל, את המושג עליית מחירים זה אתה אמרת.
אתה קטר איזה גמישות מחירים, סבבה. אז אני קורא לזה עליית מחירים במקומות מסוימים.
למה? יש מקומות שאתה מוריד מחירים.
כן, באזור המרכז.
אתה במחיר מפוקח היום. אני במחיר מפוקח היום. אני לא יכול לא לעלות ולא להוריד. אז יש מקומות שאני יכול לעלות, יש מקומות שאני יכול להוריד. אבל בגדול, מה שאני רוצה להגיד לך זה שאתה כבר יודע את זה גם במונחים שלך, שחברות ממשלתיות או חברות בעולם, תיקח בעולם הישן, הן חברות שכאילו לכאורה אומרים, זה שירות שהמדינה נותנת, אבל אנחנו מדברים פה על שירות שייתן גורם פרטי, שהוא רוצה את הלקוחות, שהלקוחות חשובים לו. הלקוחות לא צריכים לפחד, הם צריכים להיות מרוצים יותר, כי בסוף אנחנו מסתכלים עליהם ורוצים אותם. אנחנו רוצים לתת להם שירות, אנחנו רוצים שהם יבחרו בנו כבחירה ראשונה. לכן המבט יהיה שונה לגמרי. הדברים יהיו גמישים יותר ויהיו כלכליים יותר, אבל בסוף הלקוח יקבל שירות טוב יותר.
אתה חושב שההפרטה הזאת תצא לפועל? כי זו לא פעם הראשונה שהממשלה כלשהי בישראל רוצה להפריט הדואר, אנחנו מדברים על לפחות 20 שנה שהדבר הזה בדיבור.
יפה. אז תראה, קודם כל יש שר נחוש, ואני מודה לו על כך, אני חושב שזה חשוב.
תנאי הכרחי, אבל לא מספיק, כן?
זה לא מספיק, אבל יש שני דברים הכרחיים ומספיקים שקורים כאן. אחד, שר נחוש, אחד, החלטה שכבר נעשתה על ידי שני השרים, ושלוש, יש לנו כאן תהליך ראשוני של 40%, שהוא כבר מוסכם על ידי כל הגורמים. לכן מה שנותר לנו פה לעשות, זה את התהליך עצמו. אגב, כבר החברה מוכנה די בנושא הזה, כי עשינו כבר בעבר את כל הסימולציות הנדרשות, ואני מניח שעוד השנה נוכל להגיע לרישום למסחר, או בעצם להצבת הערך של החברה בבורסה. ואני מאוד מאמין בזה, ואני רוצה להגיד לך שיש פה צוות שעובד סביב זה 24 שעות, כדי להגיע לתהליך הזה, כי אנחנו מאמינים, שבצורה כזאת לחברה יהיה ערך הרבה יותר גדול, והיא צריכה לתת שירות ותיתן שירות טוב יותר.
אוקיי, אפרופו שירות טוב יותר, אני בכל זאת, אני הזמנתי את המאזינים והמאזינות שלנו לשאול כל מיני שאלות בטוויטר, ואני רוצה לבחור כמה, כי אין מה לעשות, בסוף אתם חברה שיש לה חיכוך גבוה מול הציבור, ועד שמנכ״ל הדואר עולה לרדיו, אני חושב שזה, יש טעם לזה שתענה לכמה שאלות שאני חושב שהן מייצגות. דבר ראשון, אנשים פה כותבים באופן כללי וחוזר על עצמו, מלא שחבילות לא מצליחים למצוא אותם, וזה מגיע לאט. כותב מישהו בשם אומרי למשל, למה השירות לקוחות כל כך גרוע, למה צריך לדבר עם כל כך הרבה גורמים שונים בשביל לקבל תשובה ברורה לשאלה פשוטה, אם בכלל לא נים, והוא מצרף פה מלא צילומי מסך, וזו חוויה שגם אני עברתי בעצמי. למה זה כך?
תראה, אני לא יודע, קשה לי לענות לדבר כזה בלי לדעת את האירוע הספציפי.
זו לא הפעם הראשונה ששמעת תלונה על כך ששירות הלקוחות הוא לא משהו.
ברור שלא, גם פתחת את ה... ראית, איך שפתחת את השיחה בחבילה שלא הגיעה. ואני אומר לך שאני מזמין המון חבילות שכן מגיעות, והרבה אנשים מזמינים חבילות שכן מגיעות. אנחנו מוסרים כל יום בין 200 ל-500 אלף חבילות ל-500 אלף גורמים שונים במדינה. אז אני חייב להודות שיכול להיות שיש אירועים שהם לא טובים, אבל בסך הכל אנחנו באמת נותנים שירות טוב. וצריך לבדוק כל דבר לגופו של עניין. אני חושב שאנחנו השתפרנו המון. המוקד הטלפוני שלנו
השתפר. אתם עדיין מספר אחת, אם אני זוכר נכון, בתלונות הציבור כל שנה, לא?
כן, אני אגיד, אתה מדבר על תלונות הציבור של
מבקר המדינה. מבקר
המדינה, נכון. אז אתה משווה את הציבור, אז אנחנו לא מספר אחת כבר מזמן. ויש לנו, מבקר המדינה מדבר על בין 1,000 ל-2,000 תלונות. אני מזכיר לך, 200 מיליון מכתבים בשנה, 300 מיליון מכתבים בשנה, 60 מיליון חבילות בשנה, ו-40 מיליון ביקורים בסניפים. על זה יש 1,000 עד 2,000 תלונות שנתיות. אז אני חושב שצריך להסתכל בפרופורציה. כל תלונה היא חשובה,
okay.
וכל תלונה, ויותר מזה, אני גם אמרתי לך גם אז, וגם אומר לך היום,
כן.
אני, המייל האישי שלי והטלפון האישי שלי...
נכון, אני מוסר את זה לכולם, אני מודה. שתי שאלות אחרונות, ברשותך, בכלל ובעניין הזה של השירות. הרבה אנשים שואלים פה, למה קשישים, אגב, ראיתי את זה בעיניי, אתם הכנסתם מערכת של זימון תורים לדואר, אני חושב שזה צעד הכרחי, זה בהחלט, לפחות בסניף שלי, קיצר את זמני המתנה, אבל אנשים מאוד מבוגרים לא מסתדרים עם המערכת הזאת, צריך לעשות זה בדיגיטל, ובוא, בינינו, היא לא מושלמת. מושלמת ורחוקה מלהיות כזאת, למה אנשים מאוד מבוגרים צריכים להזמין תור דיגיטלי? לא מדבר על 80 פלוס, מדבר על פחות מזה.
אז בוא אני אתן לך ולמאזינים איזה נקודת אור חשובה. אחד, אנשים מבוגרים מאוד, הם רשאים בכלל להיכנס ללא תור.
אז זה 80 פלוס, אבל אני מדבר על פחות.
יש 80 פלוס. קצת פחות, אנחנו בנינו במוקד הטלפון שלנו, במערכת ה-IVR שלנו, אפשרות לדיאלוג שיחתי, שאתה יכול לצלצל, אתה מקבל מענה קולי שמנחה אותך, ואתה יכול להזמין גם במוקד שלנו, וגם להזמין כשהמוקד סגור, וגם להזמין כשהמוקד לא פנוי, אתה יכול להזמין את התור דרך מענה דיגיטלי שמקבל אותך קדימה. ואני רוצה להגיד לך שהורדנו את מספר השיחות שפנו אלינו למוקד. אגב, 95% מהלקוחות שלנו מזמינים תור בדיגיטל, ו5% מזמינים במוקד, וה5% ירד עכשיו ל2%, כי רובם מזמינים עכשיו, משתמשים גם במענה הטלפוני. לכן בנינו את כל הכלים המתקדמים, ואתם רשאים לנסות את זה עכשיו מיידית.
שאלה ממש אחרונה, למרות שנדב האורך שלי מסמן לי שהגיע הזמן לסיים, בכל זאת שאלה אחרונה. מיליון פעם קורה לי כשאני הולך לדואר להביא חבילה, אני מביא את החבילה, וכשאני חוזר הביתה, אני מקבל עוד פתק מהדואר, שיש לי עוד חבילה. מה זה? למה אי אפשר פשוט תעודת זהות, מספר טלפון, whatever, לבדוק את כל החבילות שלי, לתת לי את כולם בפעם אחת ולגמור עם השטות הזאת?
אז קודם כל אני אגיד לך ככה, אנחנו קשנו, כשזה מגיע מגורמים שונים, בזמנים שונים, אז אנחנו לא יכולים תמיד לאחד את החבילות, אבל אני יכול להגיד לך ככה, שגם אמזון וגם קיינאו, שזה אלי אקספרס, הם היום מאחדים את החבילות. זאת אומרת, אם הזמנת נגיד 4 חבילות בצורה סמוכה להזמנה, הם לוקחים את כל החבילות האלה ומאחדים אותן. לכן גם מספר חבילות אצלנו ירד, אבל המשקל עלה. אז אנחנו, כן, יש בשורה גדולה מאוד בקטע הזה. מאחדים חבילות, הן מגיעות ביחד, ולא תמיד אתה צריך להגיע לכמה
מקומות. לא תמיד,
יש גם מקרים כאלה.
אבל הרבה פעמים כן.
הם שוליים. ואתה יודע, בסוף אני אומר לך, שאול, אני מקווה שבסוף אנחנו נעשה איזה רעיון, שבוא תגיד לי, דני, הזמנתי, קיבלתי, הלכתי והיה כיף.
דני, גם אני מקווה. גם אני. מנכ"ל הדואר, דואר ישראל, דני גולדשטיין, תודה רבה.
תודה רבה גם לך, תודה.
אז הרעיון הזה עם דני גולד שהוקלט קודם, כי היו פה אילוצי לוז, אז אני רק רוצה לעדכן שמצאתי את החבילה, זה לא היה באשמת הדואר, זה היה באשמת חברת הפצה אחרת, שלך אס-אמס למקום הלא נכון, החבילה נמצאה. זהו, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחרי אנחנו נדבר על איך האומיקרון משבש את הכלכלה במדינות אחרות, לא בישראל, במדינות שמתקדמות ניתנו בגל. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו אתם על משחקי הכיס ברדיו, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר קצת על האומיקרון, אבל לא על כמה מאומתים וכו', אלא על איך הגל הזה משפיע על הכלכלה. הערכות מדברות שיצאנו כאן בישראל, השיא של הגל יהיה בשבוע הבא, אולי בשבוע שאחרי זה, ואנחנו מקווים שאחרי זה הגל הזה ירד מהר בדיוק כמו שהוא עלה, בדגש על מקווים. חלק מהמדינות מקדימות אותנו בזמן, ורצינו לשמוע איך שם זה משפיע על הכלכלה, ואיך הכלכלות בעצם מתפקדות עם כל כך הרבה עובדים ועובדות חסרים. אז בואו נגיד עכשיו בוקר טוב לשניים, רועי בנט, משפטן ישראלי שגר באמסטרדם, בוקר טוב.
בוקר אור.
מה שנקרא, אין קשר משפחתי, נכון?
שום קשר.
אוקיי. ויונתן לוי, דוקטורנט ישראלי שגר בלונדון, לומד בלונדון סקול אוף אקונומיקס, בוקר טוב.
בוקר טוב.
רועי, אני רוצה להתחיל איתך. בהולנד, גל האומיקרון, הסתכלתי הבוקר, עדיין בעלייה, ככה זה נראה, משהו כמו 30,000 חולים חדשים ביום. עד כמה זה משפיע שם על הפעילות הכלכלית?
הסגרים שהכרנו בסבבים הקודמים הפעם הוקדמו, וכך נוצר מצב שיש סגר שמוגדר כאן כסגר תדמיתי, לא סגרים קשים כמו הפעמים הקודמות, אבל במובן הכלכלי עסקים שלא חיוניים פשוט נסגרים.
כלומר מה, מסעדות סגורות, פאבים, בתי קולנוע?
אפילו חנויות בגדים. בעצם מה שפתוח כאן זה משרדי עורכי דין, לצורך העניין המקצוע שלי, אבל גם תחומים אחרים שמוגדרים כחיוניים. העניין שמעניין שמועלה כאן, זו באמת הנקודה שיש איזושהי ביקורת חברתית כרגע על העניין הזה של מה מוגדר חיוני. מלבד זאת, המדינה כן מציעה כר פיצויים נרחב, ובוודאי שנדון בזה בהמשך.
כן, אז שנייה, עוד לפני זה, לפני הפיצויים, איך, זאת אומרת, אולי זה בעצם מתקשר לשאלה הזאת, איך בעלי עסקים קטנים בעיקר מתמודדים עם הדבר הזה? אתה יודע, מסעדנים, חנויות צעצועים, בגדים, whatever, איך זה עובד?
זה בעצם מתחלק לשתיים, יש את אותה ביקורת שהזכרתי, שנשמעת גם יותר ויותר, ואחרי התקשורת, רק הבוקר התפרסמו על כך כתבות נרחבות ברוב ערוצי התקשורת, בגלל שהיום ומחר בעצם התקבלו החלטות לגבי הערכה של המצב הנוכחי. הביקורת מתבטאת בעיקר בכך שאין מספיק בהירות מבחינת הרבה בעלי עסקים, של איפה עובר הגבול בין חיוני ללא, ובעיקר בכל הנוגע ליישום הפרקטי של ההגבלות. זאת אומרת, בפועל החנויות סגורות, אבל אולי דוגמה מעניינת היא שערב השנה החדשה, ולפני כן ערב הקריסטמס, נמצאה איזושהי פרצה משפטית שאם מזמינים דרך האינטרנט, אפשר לאסוף את הקנייה מהחנות. וכך נוצר מצב שראו עשרות ולפעמים מאות אנשים בתור מול חנות, וכך בעצם נעקפו ההגבלות עם קוף. כך שבמובן הזה נשמעת איזושהי ביקורת, אנשים פשוט רוצים לעבוד ולפתוח. מצד שני, הולנד היא כן אחת המדינות עם ההכלה החברתית, אני חושב, הגדולה ביותר. יש אחוז מתחסנים גבוה מאוד, ובפועל אנשים כן מבינים את הסיבה. בעיקר, כמו שציינתי, בגלל שיש החזרים ותמיכה כלכלית, בסופו של דבר כרגע יש החלה, על אף אותה ביקורת.
איזו תמיכה כלכלית? מה הממשלה נותנת?
אז היא מתחילה מאותם עצמאים שהזכרת, מקבלים ממש אנשים גם לצורך העניין שמכינים מוגות בבית, לצורך העניין, עסק עצמאי קטן, כל זמן שהוא מוכר ורשום ברשם החברות, שילם מיסים מקצת לפני הקורונה, כך שלא נפתח בקורונה כדי לקבל את אותה תמיכה. אז אם יש את אותם הפסדים, ניתן להגיש בקשה. בגל הראשון, הולנד קודם כל עסקה בעצם בניהול משבר, ובעצם פתחה את הדלת לכולם. כל עסק עצמאי היה יכול להגיש בקשה. זה השתנה במעט בכך שעם הזמן, הקריטריונים הלכו והפכו ל...
אני מתאר לעצמי, כי בכל זאת אנחנו כבר שנתיים בתוך הדבר הזה, כן.
חד משמעית.
אז היום לא כולם יכולים לקבל?
לגבי העסקים העצמאים, מסתכלים בסופו של דבר על משק הבית. אז בגלל שבהולנד יחסית קל לפתוח עסק עצמאי, אני אשווה את זה בפרוות על העברית כעסק מורשה. כמו שאמרתי, יכול להיות גם אדון או גברת שמבשלים מוגות, או אופים מוגות בבית ומוכרים. בהקשר הזה מסתכלים היום גם על המשק המשפחתי, כך שאם יש בן או בת זוג שמרוויחים שכר גבוה יחסית, ההחזר הזה או התמיכה הזאת תירד במעט. אבל כשמדברים על עסקים עצמאיים ממש, זאת אומרת עסקים מכובדים ממסעדות ועסקי בגדים ועד לחברות ענק, שם יש החזרים מכובדים שמתחלקים בהכללה גסה מאוד לשתיים, תמיכה בהשארת העובדים בעבודה, אני חושב שזה דבר ייחודי מאוד ומדהים בסופו של דבר, עד 85% של השכר של העובדים.
כן, זה מה שקראנו אצלנו פעם, המודל הגרמני, שהמדינה בעצם מסבסדת חלק גדול מהשכר של העובדים.
נכון, וכך באופן מלאכותי בעצם אין את אותו גל פיטורים שהיה חשש ממנו. אני מגיש מדובר עדיין בעניין מלאכותי, ככה הם מחזיקים את זה.
כן, ואז גם אין עסקים שדורשים פיצוי, כמו שאנחנו רואים אצלנו בישראל. יונתן, אני עובר אליך, איך המצב בבריטניה? אתם כנראה טיפונת אחרי סייגל, אבל עדיין יש, שוב, מהבדיקה של הבוקר, 115,000 מאומתים חדשים ביום, זה הרבה. מה המצב בלונדון, בבריטניה, מבחינה כלכלית?
המצב הוא שהמדינה מספקת תמיכה מועטה יותר בהשוואה למה ששמענו עכשיו מהולנד. וכך נוצר בעצם מצב שבו לא מוטל סגר, אבל האומיקרון מטיל סגר בלתי רשמי משלו, וכיוון שכל כך הרבה אנשים חולים, אני רואה את זה בשכונה שלי כל הזמן, אבל גם זה משתקף בדיווחים בתקשורת, שמקומות פשוט סוגרים את עצמם, מכיוון שלמעלה ממחצית מהעובדים חולים. רואים את זה גם בבתי החולים, אבל גם בעסקים קטנים ובתי קפה וחנויות. אבל מכיוון שלא הוחרד סגר רשמי, אז הממשלה גם לא מספקת את אותה רשת ביטחון, האמת נדיבה שהם סיפקו פה במהלך השנתיים האחרונות.
שזה נשמע אגב מאוד דומה למה שקורה בימים אלה בישראל, כן?
כן, אני חושב שבכל זאת ממשלת בריטניה תומכת, היא מספקת תמיכה יותר רחבה ממה שקורה בישראל, כי הם כן הכריזו על כמה תוכניות וקרנות שמסייעות לעסקים. אז יש להם, הם הכריזו על תמיכה במסעדות ובענף ההסעדה ובתיאטראות ומוסדות תרבות. הם מספקים תמיכה לאנשים שנאלצים להיכנס לבידוד. הם עונים על כל מיני קריטריונים.
מה זה תמיכה? תן לי דוגמה.
אם אתה נאלץ להפסיק לעבוד, מכיוון שאתה צריך להיות 17 ימים בבית, אז אתה יכול לבקש מהממשלה תמיכה, אתה מקבל, אני חושב, 500 פאונד, שזה לא סכום מאוד גבוה. אם אתה עונה על כמה קריטריונים, אתה בעל הכנסה נמוכה, או שאתה פרילנסר, יש עוד כמה קריטריונים כאלה, אבל זה לא... לא כל האוכלוסייה.
הבנתי, ותגיד, מבחינת, אז זה מבחינת הסיוע הכספי של הממשלה, אבל מבחינת הפעילות של המשק, יש ממש שיבושים? לא יודע מה, אין רכבות, ואי אפשר למצוא קפה כי הכל סגור, אני מנסה לדמיין, לא יודע מה, אין הפסקות חשמל, אני מתאר לעצמי, אבל כאילו, אתה מבין למה אני מתכוון? זה, העובדה שכל כך הרבה עובדים ועובדות בבית, איך היא משפיעה על הכלכלה ממש? איך זה נראה?
זה נראה שהרבה מהמקומות שבן אדם נגיד רגיל ללכת אליהם ביום יום, אז חלקם הוא ימצא אותם סגורים, אבל הרוב ממשיך לתפקד פשוט על אש נמוכה. זה מה שקורה. המסעדות, החנויות, חלקן סגורות וחלקן פשוט יש בהם פחות אנשים. זה מאוד ניכר נוכחות האנושית בלילה יותר במקומות
ציבוריים. כן, הבריטים לא יוצאים? זאת אומרת, יש גל גדול ואנחנו נשב בבית ונחכה שהוא יעבור?
אני חושב שהרבה אנשים בבידוד. הרבה מאוד אנשים בבידוד. כמעט כל מי שאני מכיר פה היה בשבועות האחרונים או חולה או בבידוד. זה באמת די משוגע.
תגיד, איך זה עובד שם עם הסיפור הזה, עם העניין של הבדיקות? אצלנו היו פה כמה ימים של מחסור קשה, אנשים עמדו שעות ארוכות בשביל להשיג בדיקת אנטיגן פשוטה וטיפשית. איך זה אצלכם?
אז פה בעצם מתחילת הקורונה, הממשלה מספקת בדיקות בחינם. אתה יכול לקבל 7 בדיקות בכל פעם שאתה מבקש, או בבית מרקחת, או שאתה מקבל אותם עם שליח עד הבית, בהזמנה אינטרנט.
לא הבנתי, תסביר לי איך זה עובד. אני נכנס לאינטרנט ו...
ואתה נכנס לאתר ממשלתי, ואתה אומר, אני רוצה בדיקת אנטיגן, ואתה מקבל תוך 3 ימים שליח, 7 בדיקות כאלה.
ככה, עד הבית? חינם?
זה כמה פעמים. חינם, כמה פעמים שאתה רוצה, וככה כולם עושים, הם חילקו קרוב ל2 מיליארד בדיקות עד בשנתיים האחרונות.
ולא נגמר, כי אצלנו אמרו, תשמע, מחסור עולמי, זמנו מטוסים מסין, הם יבואו עוד כמה ימים, תתעזרו בסבלנות, אצלכם אין?
היו, כשהאומיקרון הופיע והפתיע את כולם, אני חושב, בקצב ההתפשטות המטורף שלו, אז כן, היה פה מחסור במשך, אני חושב, שבועיים, אבל הם התגברו על זה והמשיכו לשלוח גם תוך כדי, וזה עובד מצוין, אנחנו מזמינים, אנחנו משתמשים בזה כל הזמן.
הנה משהו שאנחנו יכולים ללמוד מהבריטים. רואי, אני חוזר אליך. אגב, איך עובד סיפור הבדיקות אצלכם בהולנד?
דווקא בעניין הזה, אני חושב שאנגליה מקדימה אותנו, ובריטניה במעט.
כן.
זה לא עד כדי כך שזה מגיע לבית, אבל בהחלט שיש כמות מספקת של בדיקות ואפשרות להיבדק או באופן עצמאי, בבית ביחסית בקלות אפשר להשיג את זה, או ללכת למקומות שמוגדרים מראש, ולא ידוע לי על כל חסר. זאת אומרת,
זה בחינם או שאתם קונים?
יש אפשרות לעשות את זה בחינם, באותם מקומות מוגדרים מראש, שהם בטווח קרוב מאוד לבית.
שזה נשמע פחות או יותר כמו, בישראל. אני רוצה לשאול אותך לסיום, רואי, אתם בסוג של סגר כבר די הרבה זמן, אם אני זוכר נכון, עוד לפני חג המולד. אם אני לא טועה, בגלים הראשונים בהולנד הגישה הייתה אחרת, נכון?
נכון, זו תובנה מעניינת ונכונה מאוד, ולכן בתחילת דבריי קראתי לזה גם סגר תדמיתי. הולנד פיגרה בעצם אחרי רוב העולם בתחילת הסגר, אגב בגלל פילוסופיה מאוד ברורה, גם אם היא לא בוטעה בצורה מפורטת, היא הייתה ידועה לרוב הגורמים בפוליטיקה ובעולם העסקים, עדיפות להחזיק את הכלכלה גם במחיר חיי אדם, גם אם זה לא התבטא בפירוש, כך חד משמעית הייתה המדיניות. הביקורת הקשה שהמדיניות הזאת ספגה בהמשך הדרך, כן גרמה לחישוב מסלול מחדש, ואיזשהו ניסיון להוכיח, גם פה, במעט תדמיתית, שהולנד היא מהראשונות שכן פועלות. ובגל האחרון, בעצם הגל החמישי זה נקרא כאן, של האומיקרון, בצורה ברורה מאוד, הולנד רצתה להיות מהראשונות בעולם, וכך גם היה שצירה על סגר. אבל כמו שציינתי, סגר תדמיתי במובן הזה שאין עוצר לילי כמו שהיה בגלים הקודמים, שזה היה כביכול משהו מתבקש עם ההתקדמות וההתפשוט האגרסיבית של האומיקרון, זה לא קרה. סגר במובן הזה, אנחנו מצהירים על סגר, חנויות נסגרות, אבל בסוף יש.
סליחה רגע, יש לנו איזושהי תקלה מוזרה, אנחנו מנסים לפתור אותה. עוד שנייה אחת, אנחנו... פתרנו את הבעיה? פתרנו את הבעיה, סליחה רואי, רק תשלים את המשפט שוב.
כן, שבסופו של דבר הסגר, אני אומר במהותו כן התבטא כסגר, אבל הוא לא קשה כמו הסגרים הקודמים, ובסוף כן רואים פה תנועה ערה של אנשים, אבל כמו שעמיתי הגדיר את זה, סגר בפועל במובן הזה שבהגשה חניות נסגרות מוקדם יותר, גם החיוניות והלא חיוניות סגרות בכלל, כן. וכן יש המלצה לעבוד מהבית, כן יש תנועה ערה של אנשים, אבל כמובן בצורה פחותה מאשר מלפני.
אוקיי, חברים, אני מאחל לכם שהגל הזה יחלוף גם אצלכם, מהר ככל האפשר, רועי בנט, משפטן ישראלי שגר באמסטרדם, ויונתן לוי, דוקטורנט ישראלי שלומד בלונדון סקול אוף אקונומיקס. תודה רבה לשניכם.
תודה, רק בריאות.
אכן, רק בריאות. אנחנו לנושא אחר עכשיו, שר השיקון זאב אלקין הודיע שבוע על הקמה של ועדה ציבורית חדשה, שתדון לראשונה זה 20 שנה, אם אני זוכר נכון, בקריטריונים שבעצם מעניקים לאנשים זכאות לגור בדירות דיור ציבורי. בואו נגיד עכשיו בוקר טוב למי שיעמוד בראש הוועדה הזו, פרופסור אביעד הכהן, נשיא המרכז האקדמי שערי משפט. בוקר טוב.
בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
פרופסור הכהן, מה בעצם המנדט של הוועדה?
המנדט של הוועדה, כשמה כן היא, היא לא לעצב מדיניות בנושא הדיור הציבורי. אני רוצה להדגיש שאנחנו לא הולכים לצערי לפתור מחר בבוקר את כל הבעיות של הדיור הציבורי, אבל אנחנו הולכים לקבוע אמות מידה שיתאימו למאה ה-21, כפי שציינת במשך אמות המידה בפעם הקודמת נקבעו לפני עשרות שנים. הגיע הזמן, כיוון שהמציאות היא דינמית והעולם הוא דינמי והחברה והכלכלה בישראל לא עומדים על מקום אחד, אלא הם יתקדמו במשך השנים, אז צריך גם להתאים את אמות המידה למציאות הנוכחית.
אוקיי, עכשיו, הנה השאלה הכי גדולה שאני יכול לשאול אותך בסיפור הזה. מה זה בכלל משנה לקבוע קריטריונים חדשים לזכאות לדיור הציבורי, טובים ככל שהם יהיו, ותכף אולי נעשה איזשהו drill down, אם בשורה התחתונה אין מלאי גדול מספיק של דירות דיור ציבורי?
ראשית, אני רוצה לומר שכמובן הנקודה שאתה מעלה היא נקודה קריטית, נקודה שבעיניי דיני נפשות ממש, אדם שאין לו דיור קורת גג לראשו, אז גם כבודו כאדם נפגע, גם חייו וכל מה שנגזר מכך. אז קודם כל זה נושא אנושי לפני שזה נושא משפטי או חברתי או כלכלי. עכשיו, לגבי השאלה הספציפית שלך, אנחנו יודעים שכמו בהרבה מישורים אחרים, אי אפשר לפתור את כל הבעיות של העולם, אם להשתמש בביטוי מקורי, אז תמיד האמצעים, אם נרצה, לא מספיקים למלא את רצון כולם, ואין הבור מתמלא בחולייתו, ואין הקומץ מצביע את הארי, במקרה הזה זה אולי באמת קומץ. אבל גם במצב הנוכחי, גם כשיש לך עוגה ואתה לא יכול להגדיל את העוגה, העוגה חייבת להתחלק בצורה שוויונית, זה דבר שהוא מתחייב גם מיחסי אנוש ובני אדם, שאנשים ירגישו מקופחים. אנחנו יודעים ששוויון, כפי שכתב פעם בית המשפט העליון, הוא הרע מכל רע, אדם שמרגיש שקופחה זכותו, אז יש בו פגיעה קודם כל ברמה האישית, אבל מעבר לכך כמובן שגם במישור המשפטי, המשאבים האלה הם משאבי ציבור, לא מדובר במשאבים פרטיים, ולכן צריך לחלק אותם בצורה שוויונית, על פי אמות מידה וקריטריונים ברורים.
אז שנייה אחת, אני פשוט, שוב, אני רוצה להתעקש על הנקודה הזאת, וברור לי שאתה לא האיש שבגללו זה המצב, זה ברור לגמרי. אבל אני רוצה גם לסבר את אוזנם של המאזינים והמאזינות. אנחנו מדברים על זה שמלאי דירות הדיור הציבורי עומד על 54,000 דירות, לא כולן אגב שמישות ולא כולן בתנאים מאוד מאוד נאותים, ומספר הממתינים, כולל אנשים שהם זכאים לחלוטין, כולל אנשים שהם זכאים של משרד הקליטה, עומד על בערך 30,000 אנשים. זאת אומרת, הפער הוא עצום, הוא לא קטן, והסיכום התקציבי האחרון, משרד האוצר ומשרד השיקון, כן סיכמו על תקציב לרכישה של דירות חדשות, להכניס אותם לפול של הדירות, אבל אנחנו מדברים על 1,700 דירות חדשות, שזה הרבה ביחס למה שהיה בשנים האחרונות, אבל עדיין טיפה בים, לעומת ה-30,000 דירות שחסרות. ושוב, אתה אומר לחלק את העוגה, אני מבין, אבל זה נשמע שאנחנו יותר מחלקים פירורים מאשר עוגה.
כן. אז למרות שאני, שוב, לא אחראי על הנושא הזה, אבל צריך לומר לשבחם, גם של שר השיכון זאב אלקין, וגם של המנכ״ל אביעד פרידמן, אתה דיברת על 1,700 דירות, לפי מה שאני מבין, מדובר על 4,700 דירות, יחי ההבדל הקטן, בכל זאת זה הבדל, נכון שזה קומץ, ועדיין...
אני מוכן לבדוק את עצמם, כי בדקתי הבוקר, אני יודע.
וזה לפחות מה שאני יודע, ובכל מקרה גם תוספת תקציבית של למעלה מ-300 מיליון שקלים, עבור סיוע בשכר דירה, שגם זה כמובן, זה תחליף, זה כמובן לא הדבר הרצוי, אבל עדיין גם זה דבר שהוא מאוד משמעותי. לכן, אני אומר שמדינת ישראל בעיניי, זה, מדברים הרבה על הזכות לדיור, בעיניי זה לא זכות, זה חובה, זה חובתה של המדינה, זה חובה של החברה הישראלית, לאנשים שמתגוררים איתנו, לתת להם, כפי שאמרתי, קורת גג לראשם, אבל שוב, אנחנו חיים במציאות תקציבית, כל דבר בא על חשבון דבר אחר, כן. אנחנו לא רוצים לפגוע גם במגזרים אחרים, שגם הם זכאים וזה חובתנו לעזור להם, ולכן אנחנו נמצאים במצב הזה.
אוקיי, אז א', בשביל לדייק, אני בודק את עצמי שוב, אנחנו נדבר על רכישה של 1,700 דירות חדשות, ובנייה של עוד 3,000, בעיקר במה שנקרא בתי גיל הזהב, שזה לזכאים מבוגרים.
חשוב,
כן, 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 לא, לא, בסדר, רק רציתי לדייק את המספרים.
למלאי, כן, זה כפול 3, כן, בהחלט. זה משהו משמעותי.
כמה שאלות מהירות. אחד, אתם תקבעו קריטריונים חדשים, ואתה אומר בעצם לעשות איזושהי חלוקה מחדש. זה אמור להשפיע על אנשים שכבר גרים בדיור ציבורי וזכאים מכוח הקריטריונים הקיימים?
בדרך כלל, כל מדיניות חדשה נקבעת מכאן ולהבא. העניין חקיקה רטרואקטיבית, וגם במקרה זה, גם זה לא חקיקה, גם זה גם תמות מידות, היא לא פועלת למפרע. אבל שוב, גם לכלל הזה יש חריגים, כפי שקבע גם בית המשפט זו אחת. אני משער שזה לא, לא, לא נלך, לא נרצה בוודאי לפגוע באנשים שכבר זכאים, אלא הפנים הם, הם הפנים לעתיד.
ושוב, מאחר שהתור הוא מאוד ארוך, זה בעצם ישפיע הרבה מאוד קדימה. דבר שני שאני רוצה לשאול אותך לגבי הקריטריונים עצמם. הפורום לדיור ציבורי אומר שהבעיה בקריטריונים היא כפולה. דבר ראשון, שאחד התנאים הוא של המשפחה יהיו 3 ילדים או יותר, שזה משאיר הרבה מאוד משפחות מחוץ למעגל הזכאות, זה דבר אחד. ודבר שני, שתנאי נוסף הוא בעצם שאנשים צריכים לחיות על קצבאות ביטוח לאומי במשך שנה או שנתיים, תלוי בסוג הקצבה, ובין היתר זה ממש פוגע באימהות חד-הוריות, שהן חיות על קצבת מזונות, ולא על הקצבאות שמקנות זכאות, וזה בעצם פוגע בהן משמעותית, ובאופן כללי דוחף את האנשים האלה להישאר מחוץ למעגל העבודה, כי הם חייבים לחיות על קצבאות בשביל להיות זכאים לדיור הציבורי. מה אתם הולכים לעשות בנושאים האלה?
הנקודות שמעלה הפורום לדיור ציבורי הן חשובות מאוד, אנחנו מאוד רגישים, אני משער שכל חברי הוועדה וגם אני שראיתי את המסמך שלהם, הם מאוד רגיש להם. בוודאי שאנחנו נדון בהם, אני חושב שזאת תהיה יומרה, אם לא ממש חוצפה מצידי, לפני שהוועדה התחילה בעבודתה, אנחנו נתחיל בעזרת השם בשבוע הבא, כבר לדבר על הפתרונות ההתייחסות שלנו להם, אבל אני יכול להבטיח דבר אחד, שגם הנקודות האלה וכל מי שירצה לפנות לוועדה, בין אם מדובר באדם פרטי, בין אם מדובר באדם שנמצא ברשימת המתנה, או אדם שצריך דיור ציבורי, ובין אם מדובר בגופים ציבוריים, כמו הפורום לדיור ציבורי והאגודה לזכויות האזרח, אנחנו נשמע אותם בקשב רב. לאחר שנשמע, נוכל להתייחס כמובן גם על בסיס הנתונים, גם על בסיס החומר שיוצג בפנינו, נוכל גם אולי לנסות ולהציע פתרונות שיתנו, אם לא מענה מושלם, אז לפחות מזור לחלק מהאנשים האלה, שכפי שאמרתי, כל כך חשוב לסייע להם, זאת חובתנו, זאת לא רק זכותם.
ובכל זאת, אני מבין שלא תפתור עכשיו את העניין הזה לחלוטין, אבל מהבטן, מה התחושה שלך לגבי העניין הזה?
אני בדרך כלל נוהג לעבוד מהראש ולא מהבטן, אז ברור שמבחינת ההזדהות והרגישות, כפי שאמרתי מקודם, אני מזדהה לחלוטין עם כל אחד. אני רוצה לומר שכל אדם בהקשר הזה שהוא חסר דיור, זה עולם מלא, ולכן גם אם יש לו רק ילד אחד, או גם אם יש, אם הוא רוצה לצאת למעגל העבודה, זה בוודאי מאוד חשוב בעיניי, אבל שוב, כפי שאמרתי, אנחנו ועדה של הרבה אנשים שחברים בה, גם אנשי ציבור, גם אנשים, אנשי עובדי מדינה, ואנחנו נעשה, אני יכול להבטיח דבר אחד, אני לא יודע אם נצליח למצוא פתרון מלא, אבל אנחנו נעשה את כל המאמצים כדי להשיג את התוצאה המרבית, הטובה והמיטבית ביותר.
אוקיי, הסתכלתי על הרשימה של הנציגים שישבו איתך בוועדה, אני רואה שם נציגי משרד השיכון שהם רלוונטיים, אני רואה את נציגת אגף התקציבים במשרד האוצר, יש לנו גם משרד הרווחה, וכמו שאמרת גם נציגי ציבור. דבר אחד בלט לי שאין פה אף נציג או נציגה מהחברה הערבית בישראל, למרות שיש זכאים וזכאיות לדיור ציבורי מהחברה הערבית, יש גם דירות, למשל ביפו. למה זה המצב?
אז ראשית, אני לא, לא, אמון, לא הייתי אמון על הרכב הוועדה.
כן, אבל אני בטוח שאתה יכול להשפיע לא, לא, על זה במובן מסוים.
אני רוצה להתייחס ברשותך. קיבלנו כבר גם פנייה בנושא הזה. גם הנושא הזה כמובן, אין צריך לומר, גם לי באופן אישי מאוד מאוד חשוב, אנחנו מדברים פה על אוכלוסייה שהיא כ-20% מהאוכלוסייה במדינת ישראל.
כן. בדרך כלל בוועדות... אוכלוסייה שרבים הם מהאנשים שלה חיים בעוני.
אני אומר, הנושא של השוויון לערביי ישראל הוא גם בנפשי, ואני חושב שבצריך להיות בנפש כולנו, זה דבר שהוא שוב פה מתחייב גם היותנו מדינה יהודית וגם דמוקרטית, ומדגיש גם היותנו מדינה יהודית. אוי ואבוי לנו אם לא ניתן את הדעת לדבר הזה. לגבי השאלה של שילוב בהרכב הוועדה, ועדות תמיד אינן נותנות ביטוי אף פעם לכלל המגזרים, אבל שוב אני רוצה לומר בהקשר הזה, הכיוון שאני לפחות אמליץ עליו, ואני מבין שגם השר יאמץ אותו בחום רב, זה שנציגים של המגזר הזה, גם נציגים שלהם, של ארגונים ואפילו אנשים פרטיים, יופיעו בפני הוועדה, ישמיעו, אנחנו נייחד להערכתי יותר מאשר דיון אחד לכל הנושא של המגזר הערבי, ואני רוצה לקוות שבכך יבוא העניין הזה על תיקונו.
אוקיי, כמה שאלות אחרונות. דבר ראשון, מה לוחות הזמנים? תוך כמה זמן, זאת אומרת, כמה ארוך יהיה פרק השימוע? אני מניח שיהיו הרבה גופים שירצו לבוא, ומתי אתם אמורים לספק מסקנות?
אז זאת שאלה מצוינת, שהיא לא תלויה רק בי, אלא בהרבה מאוד גורמים. אנחנו קיבלנו את כתב המינוי לפני יומיים, כבר זומנה ישיבה ראשונה בשבוע הבא. מבחינתי הייתי מקיים את הישיבות כל יום, אבל מכיוון שאנשים יש להם כנראה עוד כמה עיסוקים, אני כנראה בטלן, אבל אחרים יש להם כנראה עוד כמה עיסוקים, אז אנחנו ננסה לקיים את הישיבות בוודאי ברציפות וביעילות מרבית, בדחיפות, ממש בפרק זמן של ישיבה אחת או שתיים בשבוע. אני לא יכול להעריך, שוב, לפני שאנחנו מתחילים בעבודה, אני לא יכול להעריך כמה ישיבות תהיינה, אבל אני משער שתהיינה כמה עשרות ישיבות, אני רוצה לקוות שבתוך כמה חודשים נוכל להגיש המלצות, את ההמלצות שלנו, לפחות המלצות ביניים, אם לא את ההמלצות הסופיות, ואני מאוד מקווה שאכן מוקדם ככל שניתן, אנחנו נוכל להגיש את ההמלצות, אני מזכיר שזה רק המלצות, בסופו של דבר גם מישהו צריך ליישם אותן, וככל שזה תלוי בנו ובי אישית, בוודאי שאנחנו נעשה את מרב המאמצים גם בהקשר הזה.
פרופסור אביעד הכהן, יושב ראש הוועדה החדשה לבחינת הקריטריונים לזכאות לדיור הציבורי, ונשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, תודה רבה שהיית איתנו והצלחה בעבודה הזו.
תודה רבה לך, והצלחתנו היא הצלחת כולנו. אכן. תודה רבה.
והערב, בחדשות הערב, אנחנו נשדר כתבה של כתבתנו, כתבת הרווחה שלנו, נופר משה, שתעסוק בדיוק בסיפור הזה, בעוד זווית אחת של הדיור הציבורי בישראל, למשל, איך אמהות חד-הוריות ממש נפגעות מהקריטריונים הקיימים. הנה, קטע קצר מתוך הכתבה הזאת.
עבדתי בחינוך המיוחד, זאת עבודה די מאתגרת, שהשכר שלנו היה מאוד זעום, לא מצדיק את המחיר. של 29 שקלים לשעה. הילדים אוהבים אותי. הם מתקשרים אליי לפעמים והם כל כך עצובים כי הם רוצים שאני אחזור, אבל אני לא יכולה כרגע. קיבלתי הצעה שכן אוכל לקבל גם את העלאה של השכר דירה ואת הדיור הציבורי. בוא נפרוש. ננהל את ה... נלך לפי המשחקים שלהם, לפי החוקים שלהם. לפני שהגשתי את הבקשה הרביעית, בבקשה השלישית, לא עבדתי. ואז הם טענו ההפך. כתבו לי מכתב שאני צריכה לעבוד, אני צריכה לייצר הכנסה.
זה כאמור מתוך הכתבה של כתבתנו נופר משה, שתשודר הערב בחדשות הערב בכאן 11. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות אחרונה, ואחריה, למה מחירי הנפט עולים, ואיך בסופו של דבר זה ישפיע על הכיס של כולנו. תכף חוזרים. חזרנו, אתם על משחקי הכיס ברדיו, אנחנו רוצים לדבר עכשיו על מחירי הנפט. משהו מוזר קורה למחירי הנפט, הם עולים. אנחנו מדברים כבר על 82 דולר לחבית, נכון, לפחות לפני תחילת התוכנית, אחרי שבספטמבר היינו בחצי מהמחיר הזה. וזה סיפור חשוב, כי כשהנפט עולה, בדרך כלל האינפלציה הכללית עולה, כלומר, כל הדברים שאנחנו צורכים מתייקרים. בואו נגיד עכשיו בוקר טוב, למומחה הנפט הישראלי הכי טוב שאני מכיר, דוקטור יוסי מן, בוקר טוב.
בוקר טוב גם לך, שאול, תודה.
אתה מאוניברסיטת בר אילן ומאוניברסיטת רייכמן, כן. יוסי, למה המחירים עולים?
כן, זה מצב מאוד מאוד מתעתע מה שקורה עכשיו. מצד אחד אנחנו בבידודים והכבישים ריקים ופחות טיסות, אנחנו מרגישים שיש איזושהי יעתה בעולם, אבל מצד שני, לא רק שהמחיר עולה, הוא הרבה יותר גבוה מזה שהיה ערב הקורונה. אז צריך באמת...
רגע, שנייה, כמה היינו ערב הקורונה?
אני לא זוכר. 67-68 דולר לחבית מסוג מה שנקרא WTI, ואנחנו עכשיו כרגע על 82 על אותה חבית.
כלומר, מחיר חבית נפט היום היא בערך... הוא בערך 20 דולר יותר ממה שהיה לפני שהדבר הזה שיבש לנו את כל החיים, כן?
נכון מאוד, נכון מאוד. וזה מה שנראה מאוד מאוד מוזר. אבל צריך לזכור שהנפט הוא באמת סיפור הרבה יותר מורכב מרק נפט לתחבורה. זאת אומרת, נפט הוא מוצר שאנחנו עושים שימוש לתעשייה, להובלה ימית, וכמובן לחימום. ואנחנו כולם זוכרים שאנחנו בסיאו של חורף כרגע, ולא רק שאנחנו בחורף, אנחנו כולם בבית. כמובן שהמשק הישראלי לא מייצג, אנחנו צריכים להסתכל על השווקים כמובן בעולם, בארצות הברית, אירופה, שם יש חורף, משתמשים יותר לנפט לחימום.
גם יש להם בעיה של אספקת גז מרוסיה.
בדיוק. אז זה חלק מהסיפור. ולמד שהסיפור הרבה יותר גדול, הוא כמובן אופק, אותו ארגון שרק נזכיר, ששולט על 80% מהתעודות הנפט העולמיות, 40% מהתפוקה הימית, שלפני, מהתפוקה היומית, שלפני שנה וחצי היה במשבר קטסטרופלי, כאשר מחיר הנפט הגיע למינוס 46 דולר, ובעקבות צעדים אגרסיביים שלו, קיצוץ מאוד מאוד אגרסיבי, הצליח להביא את המחיר בחזרה למחירים שאנחנו רואים היום.
כלומר, בשביל לתרגם את מה שאתה אומר, ארגון יצרניות, המדינות שמייצרות נפט, פשוט הורידו בחדות את כמות הנפט שהם מוציאים מהאדמה ומוכרים, ובכך העלו את המחיר?
נכון, צריך להגיד שהיו עוד גרמים כמובן, החלשות הדולר וכמובן השווקים הבינלאומיים שגם הם צמחו מאוד, אבל זה אחד הסיבות העיקריות. עכשיו אופק נמצא במצב אחר לגמרי, באופן אבסורדי הוא מנסה לרסן את המחירים. צריך לזכור שאופק הוא ארגון מאוד מזרח תיכוני, סעודיה, איראן, עיראק, איחוד האמירויות הם שחקניות מזרח תיכוניות, שאין להם אינטרס שהמחיר יהיה יותר מדי גבוה, כי הם רואות מה קורה אצל השכנות שלהם, זה לבנון. בלבנון כשיש מחירי נפט נורא נורא גבוהים, אנחנו רואים מהומות, אנחנו חווים עכשיו מהומות מאוד מאוד גדולות בקזחסטן, ולכן יש להם אינטרס לרסן את המחירים.
כן, באמת, זה אינטרס ממשי, כי אתה יודע, הם חיות על ה... זה חלק ענק מהכלכלה שלהם.
נכון, אבל קודם כל יש להם לחצים מאוד מאוד גבוהים מצד סין, ארצות הברית והודו לרסן את המחירים. יש להם לחצים מצד המדינות המזרח תיכוניות לרסן את זה, כי זה יוצר מהומות מאוד מאוד גדולות. למשל פוטנציאל אולי במצרים גם אפילו, יכולת להתפתח מהומות. אז הן מבינות ומאוד מאוד קשובות לדבר הזה. מעבר לזה, הן מבינות שאם אתה מעלה יותר מדי את המחיר, בסוף שתחיל לברך לך גם העתה כלכלית. אבל הבעיה היא עכשיו שהם לא מצליחים לרסן את המחיר.
למה?
תמיד בעיה של אופק.
למה? אם הם שולטות בכמות, למה יש בעיה?
אז כרגע אנחנו מדברים על שתי בעיות עיקריות. הבעיה אחת היא פוליטית, יש לנו בעיה מאוד מאוד חמורה בלוב, משבר פוליטי מאוד מאוד חמור, שבשבועות האחרונים יש לנו ירידה חדה בתפוקה בלוב, שהייתה אמורה להגדיל את התפוקה כדי לרסן את המחירים, ויש לנו עוד מדינות שבהן יש בעיות טכניות, כמו מנגולה, אינדונזיה, שבהן בגלל חוסר השקעות בשנים האחרונות, בגלל הירידה בהכנסות, הם לא השקיעו בפיתוח, ולכן הם לא יכולות להגדיל. אז המצב הוא אבסורדי, אופק רוצה לרסן, הוא לא מסוגל לרסן, וזה מה שבעצם מעיף את המחירים למעלה.
שוב, בשביל לרסן את המחירים בעצם צריך לייצר יותר נפט, ואתה אומר, המדינות האלה פשוט מתקשות לעמוד בקצב, כן?
נכון, הייתה החלטה ממש בשבועות האחרונים להעלות את תפוקת הנפט, שלו רוסיה תמכה בדבר הזה, אבל המדינות האלה לא מסוגלות, בגלל כל המצב הזה שאנחנו מתארים, וזה אתגר מאוד מאוד גדול, שמביא אפילו את אופק לטעון שמחיר הנפט יכול להגיע ל-100 דולר.
וואו, אוקיי. ו-100 דולר מחירי הנפט בסופו של דבר מתגלגל לאינפלציה העולמית, שהיא גם ככה גבוהה, אנחנו ראינו ממש רק אתמול את המחירים בארצות הברית, אנחנו מדברים שם על אינפלציה של 7% ב-12 חודשים, שזה באמת נתון שלא נראה מאז תקופתו של רייגן, אפילו קצת לפני זה. רציתי לשאול אותך, יוסי, אנחנו רואים שהאומיקרון בימים אלה ממש מתחיל להתפשט בסין. הם מנסים להכיל את זה, הם הולכים שם על מדיניות מאוד מאוד אגרסיבית, הם קוראים לזה אפס סובלנות, הם סוגרים, פשוט סוגרים ערי ענק, ערים שגרים בהם 15 מיליון אנשים, פשוט סוגרים אותם לחלוטין, והפעילות הכלכלית שם מתחילה להאט, ואנחנו יודעים איך האומיקרון מתנהג, הוא מאוד מאוד מדבק, כלומר שיכול להיות שזה ייקח להם הרבה מאוד זמן להתמודד עם זה, ויכול להיות שזה יוריד את הפעילות, יכול להיות שזה בסופו של דבר מה שיעזור למחירי הנפט לרדת?
אז אני דבר חושב אחרת, זאת אומרת, אנשים כבר התרגלו לקורונה, ויודעים שזה גלים, ובעיני הרבה אנשים בשוק אומרים, אוקיי, זה סופו של הגל האירופאי ואולי האמריקני, ואנחנו הולכים לראות שחרור של התעשייה, ויותר טיסות אולי, ויותר רכבים על הכביש, ולכן זה חלק מהאופטימיות של השוק, לכן גם יש סיבות של אופטימיות בשוק, להעלות את המחיר עוד, עוד ועוד, כי הם חושבים שהשוק יחזור לעצמו.
אוקיי, אנחנו די בקרוב, אני מניח, נדע, אתה יודע, איזה ניחוש הוא, נכון? שאלה ממש ממש זריזה לסיום, המון מדינות שמות יעד לאנרגיות מתחדשות וכאלה, מתי הנפט באמת יעלה מחיינו? זה יקרה בעתיד הקרוב?
אני לא חושב שאפשר לדבר על 100 השנים הקרובות שאפשר לדבר על זה שהנפט יעלה מחיינו, גם הפחם חשבו שהוא יעלם, והוא עדיין קורה נורא נורא דומיננטית, וגם צריך לזכור שאם הוא ירד, הוא ירד לטובת הגז, וגם פה במקרה הזה,
וגם הגז מזה.
גם הגז נשלט על ידי מדינות
אופק. דוקטור יוסי מן, מאוניברסיטת רייכמן ואוניברסיטת בר אילן, תודה רבה על הדברים האלה.
תודה רבה לכם.
זהו, אנחנו מסיימים לשבוע זה. מקווים שנהנתם מהתוכנית. העורך והמפיק שלנו הוא נדב רוזנצוויג, הטכנאית שלנו היא קרן בר. ליאל קייזר מחלימה לה בבית, ואנחנו נאחל להחלמה מהירה. ולכולכם, סוף שבוע נעים. אני שאול אמסטרדמסקי, אני אהיה הערב גם בכאן 11, בטלוויזיה, במשחקי הכיס, בשבע בערב. תודה רבה שהזנתם. המשך יום נעים.